אז דיברנו על שישה תנאים שנחוצים למדיטציה מוצלחת. כל השישה האלה הם באים מאלן רינצ'מו, של ג'טסון קאפה, והוא לקח מכל מיני מקומות, אבל את כל השישה כקבוצה הוא לקח מהגומרים. אמרו גומרים?
גומרים.
אתם זוכרים מה זה גום? מדיטציה. רואים שלבים, שלבי המדיטציה, מה זה? זה הספר המפורסם למדיטציה של מאסטר קמאלה שילה, זה המקור לפרק הזה אצל ג'טסון קאפה. וקמאלה שילה, כאמור, לקח מהסנגה וכך הלאה. תנאי מספר 1 זה היה בקשר למקום. נעבור לתנאי מספר 2. תנאי 2 זה דופה צ'ונגווה. דופה זה רצונות. צ'ונגווה זה קטן. אז מה זה אומר? להסתפק במועט. זה תנאי להצלחת פרטרית. אם אתם מאוד דיסטניסטים ואתם צריכים שהאוכל יהיה בדיוק ככה ובדיוק בזמן הזה ובדיוק בכמויות האלה, תשכחו מזה. האסיסטנט הכי טוב לא יענה על הדרישות האלה, כי אתם גם בלונג ברטריט, אתם נהיים קצת קוקו. אז קצת קשה להסביר את רצונכם. אתם חייבים גישה שמסתפקת במועט. ומלכתחיל הצרכים שלכם צנועים, אתם לא צריכים איזה גרדרובה מיוחדת, ואתם לא צריכים איזה ריהוט מיוחד. אין רע בלשים שטיח יפה, הוא צריך להיות לא יותר מדי רועש, כי אחרת זה ישיח את דעתכם. אתם רוצים שהמקום יהיה נוח, במיוחד אם אתם שוהים בו הרבה זמן. באופן כללי צריכה להיות גישה שמסתפקת במועט. ואותה צריך לטפח הרבה לפני הריטריט. צריך להתחיל לחיות כך. צריך לחיות בצניעות ולהסתפק במועט. ולא להיות בררניים. כבר עכשיו, בחיי יום יום, להתחיל להוריד את הדרישות ואת הצרכים.
אנחנו לא מדברים על
נערה? צריך להתחיל את זה עכשיו, כי כשתגיע לריטריט, אתה נכנס לריטריט עם אותו מיינד שיש לך עכשיו. אותו מיינד שאתה בא מבחוץ, איתו אתה יושב על הקרית. אז אם המיינד כל הזמן צריך דברים, אז תשבו על הכרית ומיד תצטרכו משהו, ולא יהיה שם מי שייתן לכם את זה. אז מאוד חשוב לטפח את זה.
שהמיין שלך צנוע, זאת אומרת, הוא רגיל לצניעות, אבל הוא גם רגיל לניקיון. אתה
תהיה סטניסט. ניקיון מאוד חשוב ברטריט, מאוד מאוד חשוב. זה ביוגה סוטרה, אתם זוכרים, ביאמה ניאמה דיברנו? סאוצ'ארס, הניקיון. הניקיון הוא מאוד חשוב. אנחנו מכינים את החדר, אנחנו מנקים כל פירור אבק מהאלטר. אבל זה סימבולי לטיהור של המים. אם את יושבת במדבר, ובאה רוח חמסינית מלאה אבק, ואת אומרת, או, היום אני לא יכולה לעשות מדיטציה כי יש אבק, אז לא יהיה לך רטריט. אז צריכה לשים את זה בקנה מידה, צריכה לשים את העדיפות במקום מאוד. ובמדבר אין הרבה מים. העלמות שלנו חיו על גלון מים להיות. כי היה צריך להביא להם אותו ביד, הנזירות סחבו לאת כל האנשים האלה את המים. אז גם היה להם גלון אחד שזה 4 ליטר ליום. זה היה לשתייה, זה היה לרחצה, זה היה לאלטר, זה היה להכל. וזה במדבר. מקלחת פעם בשבוע, וזה מים מהאלטר, עשו הרבה מחזור מהמים. ואין חשמל, אין חמי מים, שמים שקית בשמש, ואז הם מתחממים. כאלה דברים. לומדים הרבה. אחד הדברים שריטריט משיג, ובגללו יש לום, זה שהוא מאוד מרים את הפרנה. וזה אנחנו רוצים, כי אנחנו רוצים להשתמש בפרנה הזאת ולהשיג הישגים רוחניים. לפתוח את הצ'אקור שלנו, לראות ריקור. מקלחת מורידה את הפעם. אז את רוצה למעט עד כמה שאפשר, כשאת כבר לא יכולה, אני מקלה. אבל לא יותר מפעם בשבוע. ובהתחלה אולי את עוד באה מהחיי יומיום שלנו, אז היא בהתחלה יותר, ועד רגע גם הצורך יורד, הגוף משתנה, הפרשות משתנות, הפיזיולוגיה של הגוף משתנה ברטריט, כי המים משתנה, והכל בא מהמים. הגוף נהיה יותר טהור, ישת, פחות זהה, פחות ריחות. בחוצות, באוכל, הכל משתנה. כשהגוף הולך עם המים. ותנאי לזה שזה יצליח זה שתיקה. 3, קשור ל-2, אז אמרו צ'וק שפה. וצ'וק שפה זה שקל לרצות אתכם. אז אם 2 היה שאתם מסתפקים במועט, 3 זה אומר, מה שנותנים לכם אתם מבסוטים. היום הביאו אורז, אתם מבסוטים. מחר תפוחי אדמה, אתם מבסוטים. לא, היום רציתי תפוחי אדמה, למה הבאת לי אורז? אם המים שלכם עסוק בזה, אז שוב זה יפריע לריטריט. אז אתם מבסוטים ממה שיש. גישה של יופי, מה שיש זה טוב. הנזירים בכלל, בלי קשר לריטריט, אמורים ללכת וקבץ את האורז שלהם מתרומות של אנשים. מלחים עם הקערה שלהם בפער. ומה שמים להם, את זה הם צריכים לאכול. זה בדיוק, זה לא למה בשלת היום אורז ולא ירקות. תמה לא אורז, יופי לאורז. לפעמים הם מקבלים כל יום אורז, הם מוכנים כל יום אורז. הם אמורים להסתבל בשמחה את מה שיש. זה לא שזה איזה מצווה, אבל הריטריט לא יצליח בלי ההתייחסות הזאת. אמרתי לכם שפעם נתתי את הבית שלי לאנשים לעשות ריטריט. פעם אחת היא עשתה ריטריט אצלנו בבית, אנחנו הלכנו למקום אחר. פעם שנייה הביאה את בעלה מגרמניה, ושניהם ישבו לעשות ריטריט אצלנו בבית. אז היה לנו עוד בית גדול, ובאה בחורה שלישית שהייתה המטפלת שלהם. אנחנו הלכנו, והם שלושתם גרו שם בבית, כל אחד בחדר אחר, והשלישית הייתה אמורה לבשל להם ולהכין להם, לספק את צרכיהם. אז אני עוד הייתי בבית כשהבחורה הגרמניה ישבה עם המטפלת האמריקאית. והסבירה לה מה הם אוהבים לאכול ומה הם לא אוהבים לאכול. שזה פרפקט, זה צריך, את הקומוניקציה הזאת חשוב לעשות. וגם במהלך הריטריט, כשהצרכים משתנים, צריך להתקשר על זה. הקשבתי להסבר מרחוק. ככה כמות של פלפל וככה כמות של מלח וככה כמות של פפריקה. בדיוק כמה גרגירים. אמרתי, איך היא תצליח בריטריט הזה? אני לא יודע. לא אמרתי שום דבר, אבל אחרי שיצא מטריט, שאלתי אותנו איך זה עבד, היא אמרה. למדתי משהו על עצמי. הפרופורציות משתנות, הדברים שנראים כל כך חשובים, מאבדים מחשיב אותם. כי מה קורה? כשאני לא מרוצה ממשהו שנותנים לי, או מה שאני מקבלת, אז המיינד עסוק במה? בדברים ארציים, בגוף, בצרכים גופניים. המטרה של רטריט זה ליצור גוף של אור. לאט לאט לנתק את האחיזה שלנו בגוף ובצרכים. אז כל פעם שאני מרוכזת בצרכים הפיזיים שלי, אני עושה את ההפך ממה שריטריט רוצה להשיג בשבילי.
געגוע לאוכל כיפי, או צמחות, או זה לא משהו שההיעדר שלו יוצר
לצורך. אבל את לא סתם ככה נכנסת לך לריטריט של 3 שנים. את עושה הרבה תרגול לפני זה, ולאט לאט את מסתפקת בפחות, את רואה פחות, אז הקריזות האלה יהיו פחות מהן. ואת מבינה גם שאין לעבוד מכשול, כי את רוצה לרכז את המים להגיע להערה. לפעמים מתאים לעשות, היה להם עם הגלידה, טיפלו להם מאוד יפה. לא פעם בשבוע, פעם בשבועיים, כשאנחנו עושים את הטקסים הקנטרים, אז מתפנקים. באופן כללי, אנחנו לא רוצים ליצור מכשול.
מחבלים מספיק
אוכל או שגם רגילים? לא, את לא אמורה להיות רעבה. את בוחרת לכתוב את מי שתומך בה, ואת לא תהיה רעבה.
כל כך בסיסי על החיים שאנחנו חיים היום.
לגמרי, לגמרי. בוודאי. גם להיות מבסוט בחיים היום, חיי יום יום. מי שאין לו את זה, אז הוא כל הזמן לא מבסוט. הוא אפילו לא יגיע לשם.
מה? פיזית? חוץ ממדיטציה?
יוגה, כן, יוגה מאוד מומלץ. עוד מעט, זה ריטריט. את צריכה פעילות פיזית, בין השאר כדי למנוע לום.
כן. אבל מנהלים יום המדעת, יש את
הפעולה הזאת. לפי הוראת הלמה. את צריכה לקבל הוראה, לפעמים כן, לפעמים לא. לפעמים הכתיבה יכולה להוות הסחת דעת.
אז אפילו יומה נדרים, אנחנו נמלא, נעשה נדרים, אבל לא נכתוב אותם?
לפי הנחיית הלמה, תלוי בריטריט.
תגידו שמלמדים אנשים כאילו שהם להיות מקוקאים, לא מזה גרמדים.
בטח שיש שם, יש לימוד מפורט, כשיגיע הזמן תקבלו אותו. בינתיים אמרתי לכם, לשמור שיהיה לכם במקרר אוכל כבד. זה אחד הדברים. עוזר, אם אתם נהיים כאלה קוקו קצת, לצאת החוצה ולהסתכל בשמיים. בלילה, להסתכל בכוכבים, שזה צריך לא להיות במקום עם הרבה תאורה. זה מאוד מרגיע, להסתכל בכוכבים. עוזר, כשאתם מעריכים את הנשיפה על חשבון השאיפה, זאת אומרת, לשים לב שהנשיפה תהיה ארוכה יותר. כי אחד התנאים שיוצרים לום זה שנאגר כאילו אוויר, ממלאים את הריאות ולא מציעים מספיק, אז מתחילים להקפיד יותר על הנשיפה שתהיה יותר ארוכה מהשיפה. במצב של לום, לא תמיד. ויש עוד הרבה ללמוד. ובעיקר, בעיקר, בעיקר, מה שמונע לום זה התואר הכוונות שלכם. בגלל שהמים והרוחות הולכים כל הזמן יחד, באמת הלום בא בגלל שהמים לא תלו. הבודה הוא קודם מדיטציה ואין לו לום. אז בעיקר זה תואר הכוונה. ויש דרכים לטהר, יש הרבה דברים שאפשר לעשות. אז הרעיון הוא ברגע שאתם נכנסים לחדר של המדיטציה, אחרי שעשיתם את כל ההכנות, עכשיו אתם מתיישבים, עכשיו אתם מרוצים ממה שיש, מבסוטים. עכשיו יופי, פרפקט, זה המקום שבו אני אגיע להערה שלי. התנאים 2 ו-3 שרשמנו עכשיו, באים מאבידה מקושה, לא ממאסטר הסמבל. מי כתב את אבידה מקושה? האח שלו בסובנדו. הוא לא כתב אותה, הוא ליקט אותה. ריטריט כרוך בזה שאתם עוזבים את חיי היומיום שלכם, אתם לא עובדים באותו זמן. מי קיים אתכם בריטריט? חשוב לא להיות תלויים באחרים. ויש כל מיני דרמה באמס מסתובבים בכל העולם, הולכים למרכזי דרמה, ממקום למקום, כל הזמן חיים על נדבות, מטרידים את האחרים, אולי יש חלל בודי. לא, אתם צריכים להיות עצמאים, תדאגו להיות עצמאים, תדאגו להכין את התנאים מראש. לא רק אתם צריכים להיות עצמאים, אתם רוצים לחפש לדאוג לאחרים, לאפשר לאחרים לעשות רטריט, כי זה מה שצובר לכם את הקרמה להצלחה של הרטריט שלכם. מאוד חשוב, כשמישהו הולך לרטריט, לתמוך בהם, כמו שהמזירות האלה עשו שם במדבר, לתמוך בלמה שלכם ברטריט, זה בכלל קרמה מדהימה. זה יוצר תנאים להצלחה שלכם ברטריט שלכם. להפך, להפריע למישהו ברטריט, מבטיח מכשולים גדולים ברטריטים שלכם. אז כשמישהו מתחיל לעשות תרגול רציני, זה מצווה גדולה לתמוך בהם. ובידוד עובד נורא טוב, כן? כמה שיותר בידוד, לפי הרמה שלכם, אבל ברמות המתקדמות יותר אתם רוצים תנאים של בידוד. ארבע, קשור למה שאמרתי עכשיו, הוא ג'אמן פאנג. ג'א זה פעולות לעשות, לעשייה. מנג זה הרבה, ופאנג זה לזנוח. אז מה זה אומר? לזנוח עשייה מרובה, לא להיות עסוק, לוותר על להיות עסוק. להוריד את הטלוויזיה, להוריד את העיתונים, להוריד את העיסוקים, אתם רק עושים רטריט. זה ישגע אתכם בהתחלה, כי אתם רגילים כל הזמן לברוח לכל המקומות האלה, באים הביתה, פותחים טלוויזיה, נכון? או פותחים את העיתון, או מצלצלים למישהו. כל הזמן עושים דברים, אתם עושים את ההפך במכוון, בהתחלה זה קצת קשה. במשך הזמן אתם כל כך לומדים להוקיר את זה. פתאום אתם נכנסים לשפיות שלא הכרתם קודם. כל הביזינס הזה הורג אותנו בעצם. דיברנו על זה בקורס 8, שהריכוז הוא כל כך נחוץ לקיום שלנו.
גם בחיים?
גם בחיים, בוודאי. אם זה לא משהו שאת חייבת לעשות, אל תעשי. כמובן, אם צריכים אותך, אז תעני לטלפון. זה נורא, זה נורא, זה מסיח את דעתנו. צריכים לצבור את האנרגיה הזו בשביל הרוחניות שלנו, אנחנו כל הזמן מתפזרים החוצה, אנחנו לא מתעלם לשום מקום. זה גם פוגע בבריאות, אנחנו צריכים ריכוז כדי לתמוך בבריאות שלנו. זה אחד הדברים שמקיימים אותנו, חוץ מאוכל ואוויר ומים. אם כל הזמן מפריעים למישהו בריכוז שלו, אפשר ככה לשגע מישהו.
יש עניין שזה כמו מבודד אותנו מהחיים הנורמטיביים, בזה שאנחנו לא רואים את
הטלוויזיה, אנחנו לא מבזבזים זמן לשיחות. כן, אתה תהיה עוף מוזר. אתה צריך להיות מוכן לזה.
כן,
וזה יקרה יותר ויותר. אני ראיתי אנשים שאומרים, או, אני כל כך רוצה דרמה, אני רוצה להגיע להערה, וזה, עד שהגיע הזמן לוותר על הדברים האלה, הם אחוזים בהם. אתה לא יכול לפתח את התובנות בלב, ולהכיר את הערוצים הפנימיים שלך, ולקטוח אותם עם המיינד כל הזמן נגנב על ידי החושים. זה דרך חיים אחרת. בהדרגה. בהדרגה, אתה לא רוצה לפגוע באף אחד, אתה עושה את זה בחן, בתבונה, בשיקול דעת, אבל בהדרגה, בהדרגה, אתה תשתנה, וכתוצאה מזה, אנשים שקודם נהגת לבלות איתם, אולי לא תמצא עניין יותר לבלות איתם, והם לא ימצאו עניין לבלות איתך. אם הם ממשיכים למשחקי הספורט שלהם, ואתה הולך לעשות מדיטציה, בהדרגה זה קורה, זה קרה לנו, היה לנו קבוצה נפלאה של חברים ישראלים, הם כמו משפחה בניו ג'רזי, כולם שם בלי המשפחות, אז אנחנו הפכנו למשפחה כזו. והיינו 15 שנה ככה מאוד קרובים, כל החגים, עם כל הילדים, עם כל היחד. ואנחנו נהיינו לנו בודיסטים. ועכשיו אנחנו בכלל נוסעים לפה, או שאני פה, או שאני בדיימן מאונטן, אני בכלל לא שמה, הם נפגשים למסיבות שלהם. אז אולי פעם או פעמיים בשנה יוצא לי להיות נוכחת במפגש כזה, כבר הרבה פחות. אני כבר לא יוצא לי בכלל להזמין אנשים, כי אני אפילו לא שם, וכשאני שם, אז הבית כולו מלא בכל הניירות של כל הקורסים. אני לא אכניס אף אחד הביתה. ואין לי מתי לסדר, כי מיד אני צריכה לעלות על המטוס הבא. אבל כשאני כבר קבעה לבתים שלהם, המסודרים והיפים, אז הם מאוד אוהבים אותנו, הם מתגעגעים אלינו, הם אפילו מכבדים את מה שאנחנו עושים, כי הם רואים את השינוי בנו. אבל זה כבר פחות מעניין. זה פחות מעניין, כי זה עולם ערכים אחר. אז הם עוד פעם הולכים לראות את הסרטי מתח שלהם. אני כבר לא יכולה לשבת בסרט.
זה לא מעין בועה כזאת, מייצרים את עצמנו, ואז כאילו יש לנו עולם נפלא שבעצם נפלא בבועה.
אנחנו לא יצרים חברתיים
אחר כך.
אנחנו
לא
פוגעת. צריכה להחליט מה חשוב לך בחיים. אם חשוב לך לפתח את החמלה שלך, כדי שתוכלי להוציא את עצמך ואת הזולת מסבל, את תצטרכי לוותר על הדברים האלה שמפריעים לך לעשות את זה. כשאת פוגשת מישהו שמתרגל כמו שצריך, יותר נעים להיות על ידו מאשר על יד אחרים. המיינד שלו יותר טהור, הוא יותר רגוע, הוא יותר חברתי, הוא לא מתכעס. הוא אדם שמביא הרבה יותר ברכה להיות בחברתו. ואת תבלי את הזמן שלך אחרת. בהדרגה. אז אני מדי פעם הולכת למפגשים האלה. וגם כשאני שמה, אני דואגת לא להיכנס לפעילות סרק. אז אני שואלת אנשים מה נשמע ומה שלום הילדים ומי התחתן ולמי נולד נכד וכל זה, אבל זה משהו אחר עכשיו, אני באה לשם ממקום אחר והם אוהבים להיות איתי. זה כן וזה לא, הסביבה שלך תשתנה, את תמצאי יותר אנשים שהולכים איתך בדרך סביבך. אני נמצאת בדיימון מאונטן, יש לי משפחה של 150 אנשים שהם כולם אחים ואחיות שלי. איפה את מוצאת כזה דבר? את זוכרת שלפני הרבה שנים שעוד הייתי בארץ, ישבתי פעם בזה קבוצה וכל אחד אמר, מה החלום שלך? תגיד את החלום שלך. ואמרתי, החלום שלי זה להיות בקבוצה של אנשים שתומכים אחד השני ואוהבים אחד את השני, והם תומכים יחד לקראת איזו מטרה משמעותית. וזה אמרתי, אני חושבת לפני 30 שנה. והנה, אני נמצא סביבה בזמן. אין כיף גדול עם זה. אני מדפת מלאכים כל היום. הסביבה שלך תשתנה. ואת לא צריכה ללכת לאריזונה בשביל זה. אם את תתחילי לעשות את הפרקטיס, א', את תתחילי לפגוש אותם, וחוץ מזה, אלה שאת כבר מכירה, פתאום יתחילו להיות כאלה. בזכות זה שאת עושה את העבודה שלך, כי הם השלכה שלך. ככה שהעולם סביבך יהיה יותר טוב. וזה מצריך שינוי, אנחנו מדברים על שינוי. אנחנו רוצים שדברים ישתנו, אז אני אומרת, אין שינוי בלי שינוי. את רוצה שדברים ישתנו, צריך להיות שינוי.
זה קצת כמו במזון המכוער. במזון המכוער, הוא לא יודע מה זה להיות ברבור. הוא מוכן לוותר על הברבזון, כי מה יהיה? אני הולך לאיבוד. או סינדרלה. אחרת להיות בשיחה, היא רק יודעת מה זה סינדרלה. אנחנו צריכים להיות מוכנים לוותר על הסינדרלה כדי להיות בשיחה. אנחנו צריכים לוותר על הברבזון המכוער כדי להיות ברבור. ובהתחלה אנחנו עוד לא בטוחים, הוא ברור, מי יודע מי? איזה ברבור, מה מדבר? אני לא מכיר. או סיפרתי לכם על הצפרדיה בשלולית הקטנה, שפתאום הביאו אותו לאוקיינוס המים של הסוצק. יש מקום שהוא הרבה יותר מאושר והרבה יותר מספק, אינפיניטלי יותר מאושר ויותר מספק. ואומרים עליו, עוד כדי להגיע לאושר המסתר, ואת צריכה קצת פעם סיימת לבטר על מה שאת כבר מכירה כמגיע לאושר. את צריכה להיות מוכנה לוויתור כדי להגיע לשם בכלל. כי אם תמשיך להיות עסוקה בדברים האלה, לא יבוא שינוי, בלי שינוי אין שינוי. יש תקופת מעבר. ומה יביא אותנו את המעבר הזה? מה יביא אותנו את הגשר? הרבה חמלה לתאים. הרבה חמלה, הרבה אמון בלמה, שמדע מה שהוא עושה. לסמוך עליהם, שהם לא משלים אותה, שהם לא מתאים אותה, שהם לא מתאים אותה. ובשביל זה את צריכה יחסים יוצאים מהפעם עם למה. ואת צריכה לטפח אצלך בלב את היחס ללמה, כי אחרת את לא תתנה עם כוח להוליך אותה. זה מאוד פשוט, זה חסד, הרבה חמלה. יש אנשים שעושים צעד ונבדים וחוזרים שני צעדים. תמיד את הולכת כברת דרך ואת עושה פה רק מה, אני רוצה את מה שאני רגילה, את הבית שלי, את מה שלי, את מה שעשיתי קודם, את החברים שלי, את המשקפי סתם. את יכולה לנסות ולראות. אם עשית מספיק עבודה ואת עושה אחורה פנה, זה פתאום נורא לא מספיק. את כבר לא רוצה את אותם החיים שהיו לך, את רוצה לבוא לשם ממקום אחר לגמרי. ואם זה לא קורה, אז לא עושים את התרגול כמו שצריך.
זה כאילו להתנתף ממש במקום שאנחנו...
לא, אל תיקחו את זה להקצנה, אל תיקחו את זה למקום שהוא כזה מוזר. צריכה לשמור על היצון, בוודאי, בוודאי. זה שטויות, להיות כמו כולם, אז זה טיבה לחיות את החיים בגלל שכולם ככה? מה, נולדתי כדי להיות כמו כולם?
לא.
איך אומר לנו זאת, להגיע להערה זאת אופציה, לא חובה. אם את רוצה להגיע להערה, את צריכה לעשות את הדרך להערה. והנה, אנחנו פורסים לך.
יפלו
בו,
אני לא רואה אותו, איך אני חברים לפני 30 שנה. ואני נהנית לפגוש אותה. והם באים אליי לקבל השראה עכשיו, מה שלא היה. אחת מהחברות שלנו יש לה סרטן עכשיו, והיא אף פעם לא התעניינה בדרמה. עכשיו אני מיהרתי אחרי הטונגלן וניקיתי את ההרצאות האלה בשבילה, שיהיה לה איזה להקשיב. לקח איזה חודש או חודשיים עד שהיא הקשיבה, כי היא הייתה חולה מדי בשביל להקשיב, והיא כתבה לי איזה מטע, אני מלא הערכה, והיא לא רצה לשמוע אף פעם על דרמה, הם לא רצו לשמוע על דרמה, אחרת הם כבר היו פה. ופתאום נפתח, ודרכה אז גם בעלה מתעניין, ופתאום השלישי בא, ופתאום בני משפחתי מופיעים פה בהרצאות, ומארגנים אותם אפילו. בהדרגה הסביבה שלך משתנה, את מביאה אותם אליי, וזה כיף. והיחסים גם נהיים משמעותיים. אתן כבר לא הודות עוד מסעדה ועוד סרט, אלא אתן הודות לפתח משמעות, למצות משמעות מהחיים האלה. ואז את יכולה להיות השראה בשבילה. אבל את צריכה להיות החלוץ שהולך בראש המחנה, כן. להיות מוכנה לתפקיד הזה. 5. סופרים דקפה. סופרים מה זה משודר? מוסר. דקפה? טהור. זאת אומרת, צריך לשמור על מוסריות תורה, לשמור נדרים. אי אפשר להיות אדם שפוגע בזולת ולהיכנס לרטריט ולהצליח בו. לא ילך. הקרמה, יפוצצו לכם את המים, אתם לא יכולים. אתם חייבים הרבה לפני הריטריט לשמור נדרים. ובריטריט כל מה שרובט על מצפונכם יעלה, במוקדם או במאוחר יעלה, ויהווה משהו שמסיח את דעתכם. אז עד כמה שאפשר, א', לשמור על מוסריות תאורה, לטהר כמה שאפשר, ומה שלא, יטהר בזמן הריטריט. הריטריט הוא טיהור אחד ארוך, אז ברור שיעלו כאלה דברים. אבל מצדנו אנו, אנחנו צריכים לעשות מאמץ גדול לשמור על מוסריות תאורה לפני הריטריט. לפעמים אנחנו יודעים שלא נכון לעשות משהו ואנחנו לא יכולים לעצור את עצמנו. כמו, אנחנו יודעים שזה לא טוב לכעוס, אבל אנחנו מתכעסתי. איך כתוב שם את ששנתי לב, והכעס תוקף אותנו בן רגע. לא הזמנו אותו, הוא תוקף אותנו בן רגע. ואמרנו מה שלא היינו צריכים להגיד, ופגענו במישהו. עכשיו אנחנו הולכים לשים בריטריט, הוא אומר, למה אמרתי את זה, ועכשיו הוא לא מדבר איתי, וכל זה מתחיל לנגן בראש. אז כשקורה לנו שהיצר תוקף, אנחנו עושים משהו שלא היינו צריכים לעשות, חשוב לעשות את השקפה. תגידו שקפה?
שקפה.
אתם זוכרים שקפה משיעור 2? להתוודות על זה ולטהר את זה. וזה חלק מהשלבים המקדימים במדיטציה, זה אחד המטרות שלי. אז לשמור מוסריות תאורה, אם צריך לעשות בידוי, זה טוב ללכת ללמה, כי הלמה אנחנו מחזיקים כמישהו גבוה, מישהו שאנחנו נותנים בהם אמון. ללכת אליהם ולהתוודות זה כרוך במבוכה מסוימת, נכון? המבוכה הזאת היא תנאי בולם אחר כך כדי למנוע בעתיד את המעשה הזה, אז זו דרך טובה. אם הלמה איננו, זה טוב למצוא ידיד או ידידה מהסנגה שאתם סומכים עליהם, שנותנים בהם אמון, שהם לא ילכו ויספרו לכל השכונה, ותעשו את זה אחד לשני. זה דבר נפלא, לא לשמור בעצם, לא לשמור. אם אתם שומרים, זה יאחיר את המים שלכם. צריך לפתוח, להתוודות, להתחרט, לטהר ולהמשיך הלאה. כשמדובר על מוסריות תאורה, מדובר על לא לפגוע בזולת. אבל עוד יותר עוזר למדיטציה, אם יש לכם את המוסריות של בודיסטווה. אם פיתחתם שש השלמויות, שעל אחת מהן הערכנו בסדנה של אורך רוח. מה זה שש השלמויות? לחזור, נתינה, נדיבות, מוסריות, אורך רוח, מאמץ בעשיית הטוב, תרגול דרמה, נכונות להתמודד עם קשיים, בכיף, לא לאבד את החדווה, מדיטציה, ורכישת חוכמה. אז ככל שאתם מתרגלים את אלה יותר, ובאים ממוטיבציה של בודיסטווה, מוטיבציה של חמלה, ככה הריטריט שלכם מצליח איתו. שאמרו נמטוק?
נמטוק.
פן. נמטוק? פן. נמטוק, פירוש המילה זה דמיון או פנטזיה או מחשבה שגויה. פאנג היה לנו שם למעלה, פאנג זה לזנוח. ולמה הכוונה כאן? לזנוח מחשבות שגויות, והכוונה בעיקר לתשוקה. לזנוח השתוקקות לאובייקטים של החושים. זאת אומרת, בחיי יום יום אנחנו רוצים לשמוע מוזיקה טובה, או אוכל טעים, או ריחות טובים, או שיהיה לנו רך ונעים, או סקס. כל הדברים האלה צריך לזנוח.
סוריה.
גם ספורים. חוץ מאלה שהלמה אומר. ובזה צריך להתאמן לפני זה. למה זה חשוב? זה חשוב כי, שוב, אנחנו רוצים בריטריט להיכנס פנימה. אנחנו רוצים להיכנס פנימה, לעבוד עם המיינד, עם הערוצים הפנימיים, לפתוח את הצ'קרות. אם אנחנו עסוקים באובייקטים של החושים, זה מוציא אותנו בחזרה החוצה, זה גונב את המיינד שלנו. החושים, אנחנו אומרים, החושים זה דרכם אנחנו חווים את העולם, בנקודת מבט שמודד, החושים גונבים לו את המים. המים יוצא החוצה דרך הפתחים של האוזניים, העיניים, הפה, האור. באים גירויים, באים צלילים, באים ריחות, באים דברים. הם מושכים את המים לחוצה ואני לא יכולה לפתח ריכוז מספיק כדי להשיג את התובנות שאני צריכה, כדי לראות בסופו של דבר ריכוז ולצאת מסבל ולהוציא את אחרים מסבל. אחד הדברים שהמודד צריך זה להיות מוכן לוותר על הדברים האלה. השתוקקות מינית יכולה להוות בעיה גדולה בריטריט. כמה אני אעסוק בסקס, וזה לא יהיה בריטריט.
הם מאמינים?
גם זה מושך אותך החוצה. הפושים שלנו, הפתחים שלנו, ההשתוקקות שלנו לאובייקטים של החושים, הרבה פעמים, בגלל ההשתוקקויות האלה, אנחנו גורמים צער לאנשים אחרים, או כאב לאנשים אחרים, כדי להשיג את הדברים שאני רוצה, אני לפעמים פוגעת באחרים. וזה צובר בשבילי קרמה קשה. זה אומר שכשנכנסים לריטריט רציני, חייבת להיות תפנית. חייב אדם שיהיה לו בליבו תפנית, שהוא כבר לא חושב שהוא לא יכול לוותר על מוזיקה ועל הספרים ועל חברים. לפני זה, אל תיכנסו לריטריט ארוך, לא יצליח, אין שום צ'אנס. בגלל זה צריך הכנה ארוכה. אתם צריכים להבין למה כדאי לפתח תבנית, למה אי אפשר בדרך הרוחנית בלי תפנית. אותה תפנית שמבינה שכל דבר חומרי שמספק את החושים שלי, או שגורם לי להרגיש טוב, או שבחים, או מוניטין, או כסף, או דברים חומרים, כל אחד מהדברים האלה, במוקדם ומאוחר ייאלץ לאבד אותם, ואנחנו עשינו את המדיטציה הזאת, אתם זוכרים מדוקפה גומפה, המדיטציה על מה שדוחה, מאבידאנה קושה. במוקדם ומאוחר אדם צריך לפתח את ההבנה שאין דבר חומרי שבאמת יכול לספק, לא באמת. ובלי זה אין מה לעשות רטריט, אדם כזה גם לא ילך לריטריט. לכן תנאי להצליח בדרך הרוחנית זה פיתוח של תפנית, זה אבן הדרך הראשונה שעובר המתרגל הרוחני ממקום של סמסרה וסבל ועד נהרה. כדי להתחיל לצאת, השלב הראשון זה התפנית. זה ההכרה שהדבר הזה פה שאני נמצאת בו הוא סבל. החיים האלה הם סבל, הגוף הזה הוא סבל. כל דבר יפה שיש לי הוא סבל, כל דבר טוב שיש לי הוא סבל, כי אני צריך לאבד אותו. כי אני לא יודעת מאיפה הוא בא, אני לא יודעת איך לחדש אותו. כי האנרגיה שהביאה אותו, אותה אנרגיה תיקח אותו ממני. והרבה פעמים זה אבן הנגף הגדולה ביותר. כי עד שלא קולטים את זה לעומק, לא עושים את התרגול. ואז המוות מגיע לפני שפקנו של דבר. אז זה אבן הדרך הראשונה, וזה גם אבן הנגף הראשונה. זה להבין את חוסר התכלית בדברים שרדפנו אותם עד עכשיו. המסיבות האלה, והטיולים האלה, והבתים האלה, והמכוניות האלה, כן, הם משרתים, הם מתפקדים, הם תומכים בחיים שלי כדי שאוכל לעשות את הדרך הרוחנית, אבל לא מעבר לזה, הם לא מטרה בפני עצמה, הם לא תחליט, אני צריך לאבד את כולם. אנחנו רואים את אנשים זקנים, או את הסבא והסבתא שלנו, מי שזכר, או ההורים שלנו. הם היו כמונו היום, ואחר כך הם נהיו זקנים ותשושים וסנילים וכך. אנחנו נהיה אותו דבר. אם לא נעשה את הדרך, אנחנו נהיה בדיוק אותו דבר. הם לא יותר טיפשים מאיתנו. אתם זוכרים את הכתובת הזאת על המצבה? ידידי היקר העובר לידי, רן הסחור, כפי שאתה היום, כך הייתי אני. כפי שאני היום, כך תהיה גם אתה. תתכונן ידידי לבוא בעקבותיי. אנחנו בדיוק נהיה כמוהם אם לא נעשה את הדרך הרוחנית. כל הרדיפה הזאת אחרי אבלי העולם תביא אותנו בדיוק למקום שהם הגיעו. והם עשו את הדרך והראו לנו לאן אפשר להגיע כדי שאנחנו לא נצטרך להגיע לשם. הם עשו בשבילנו את השירות הזה. אם זה נכון שהבודות מופיעים בכל מיני צורות, אז הסבא והסבתא שהראו לנו את הזקנה שלהם ואת הסנילות שלהם ואת המחלות שלהם והתשישות שלהם, אמרנו, את לא חייבת להגיע לשם, יש דרך אחרת. ויש בדרך עוד כמה אבני דרך. שהעיקרי בהם, בדרך השלישית, מה שאנחנו קוראים דרך הראייה, שבה רואים ריקות ישירות. מי שהגיע לכאן מובטח לו כבר שימשיך את הדרך. אבל עד שהגעתם לכאן, שום דבר לא מובטח. אפשר עוד להמשיך לסבול הרבה זמן שם בגלגל הסבל. והתנאי לזה זה התפנית. וזה לא עניין קטן. אל תחשבו שזה עניין קטן. הרבה פעמים כדי שבאמת תקרה תפנית דרוש אסון. אנשים אומרים, כן, 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 אני הולך לדרמה, אני הולך למדיטציה, אבל הם עושים את זה כאיזה מין בילוי. יש לי את המשפחה שלי, ויש לי את הדברים שלי, ואני אדם רוחני, אני הולך לשיעורי דרמה. זה לא עובד כך, זה לא עובד ככה. איך אומר פטנג'לי? המטרה מושגת על מידי מי שחותר אליה בדבקות, במסירות, בעוז. וזה צריך להיות העיקר. אם זה לא הופך לעיקר, אין מספיק אנרגיה. אם אנחנו נעשה גם את הטיולים וגם את החברים וגם 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 את הדרמה, פורגטי. זה דורש מאמץ עצום. זה חייב לבעור בדמך. את לא יכולה להגיע אחרת.
כל
הזאת,
אולי להזכיר את המבנה שאת עצמי כאילו שנבנה לי לא מחסיקה לחיות כל הזמן. יש לי חיים, הרי התחלתי לחיות מאיזשהו שלב, החיים שלי אין להם קצה. אני לא מבינה, אולי אני פעם מגיעה להערה, כי הדרך אני אמץ לי חלק מהנדרים, אולי אני אלהם יומן, אני אעשה משהו כדי להיות יותר טובה, כדי להיות יותר מוזרית, כדי לקחת חלק מהדרך. אני לא מבינה איך תראה הדרך שלי בכלל, אני לא מבינה, אין לי למדוד אותה, אין לי כלי לעשות שום דבר.
קודם כל, את לא שמעת הרבה, חדשה יחסית. אם תשארי מספיק, את תשמעי יותר טוב. אנחנו מספרים על זה את הקורסים.
תתחיל לעשות את הרגול, ותקפות פעם יתגלה לך בטפת. בסוטר הצלעמת תיארנו את כל אבני הדרך, את מה קורה לכל שאלה. בשאלה מסוים, חייבת לומר לתפנית, אין פירושה שאת זונחת את משפחתך דרך הרחול, עבודתך, לחיים. תפנית היא מנטלית. התפנית היא שהדברים האלה הם לא תכלית חיים, הם לא בשביל מה באת לעולם. הם האופן שבו החיים שלך מתנהלים לפי הקרמה שלך, אבל המטרה שלה היא השאיפה להארה. כדי להגיע להארה צריך קודם להיות רגע של יצירת השאיפה להארה, בודיצ'יטה. הרגע הזה שבו אני אומרת, החיים שלי זה עוזרת להגיע להארה. ואני לא חוסכת במאמץ ואני לא חוסכת בשום דבר כדי להגיע לשם, כי אחרת לא אגיע לשם. וזה נוצר אחרי הרבה מדיטציית חמלה. הרבה מדיטציית של חמלה, שבודיסטאטפה, שבין את הסבל שלו עמוק, יש לו סבידה עמוקה מזה, ואז הוא רואה שכולם באותה סירה איתו, שגם הם סובלים באותה מין. הוא נפתח ונפתח, ונפתח, הוא לא יכול לשאת, כמו ילד קטן פעם ראשונה שהכללל נעלם ובוחל, הוא לא יכול לשאת את הסבל של הכללל. ככה הוא עם כל היצורים, ואין דבר שהוא לא מוכן לעשות כדי להקל על הסבל שלו. צריכה להפוך קודם לבודיסטווה הזו שאומרת, אני לא יכולה לשאת את הסבל של היצורים שלי, של הילדים האהובים עליי, של הנכדים שלי. אם הדברים יתגלגלו כמו שהם, הם כולם יצטרכו לסבור בנמות. מי במוקדם מנוחה. אני מוכרחה לעשות משהו. ואני הולכת לחפש מה זה שאני צריכה לעשות. ואני לא מחכה שמישהו יעשה את זה בשבילי. אני חייבת לעשות את זה, כי הם השלחה שלי, הם באו ממני. אני לא יכולה ללכת שבוע ישבוי ולהגיע לשם, זה לא יקרה. הם סובלים כל רגע שאני עוצרת. כל רגע שאני לא עושה את התרגוש שלי, ולא עושה את המדיטציה שלי, ולא עושה את הרטריטים שלי, כפי הרמה שלי, כן? לא דוחקים מישהו לרטריטים עוד לא מוכן. אם אני עוצרת ולא פועלת לפי הרמה שאני כבר מוכנה לה, אז זה אומר, אני מוכנה שתסבלו, כי אני צריכה להתבודר בצורה אחרת לנסח את זה. אז אני מתחצפת על הסבל שלי. החמלה הזאת שמניעה אותי ומדרבנת אותי לעשות את הדרך, היא אומרת, את לך לנוח, כי בינתיים, אנשים נשרפים ומקבלים איידס וננטשים ומגדלי התאומים והקטיר של כל זה קורה כי אני עוד לא עשיתי את הפרקס שלי ואני משליחה העולם הזה. ואדם צריך להגיע למידה כזו של הכרה שהוא מבין את זה.
ככה נפתח הספר שלך, ספר שתדע. כשקוראים את הספר זאת ההתחייבות, אבל אני לא מבינה אותה. אין לי כלים לקבל על חשה או שזה אכן עובד.
המציאות שלך באה מהשלוחות שלך, מהתמונות המנטליות שאת משפיכה. ואלו באות מהטעם שלך. ואלו באות מהמעשים שלך. וכשאת מתחילה לתאר את המעשים שלך, הטעם שלך משתנה, התמונות שלך משתנות, העולם שלך משתנה. השלוחות שלך הן פונקציה של המים שלך. כשאת הולכת ומתארת את המים שלך, בהדרגה בהדרגה, העולם שלך משתנה, ובהדרגה בהדרגה, את תראי פחות סבל בעולם. יהיה פחות סבל בעולם שלך, כתוצאה מזה שעושה את העבודה. זה לא שאת פה והעולם פה ואת עושה את העבודה, אבל הם עדיין סבלים. העולם הזה הוא בא ממנו, הוא השלכה שלך. כל רגע ורגע, לגמרי. כשאת מתחילה לעשות את העבודה, זה לא שאת רואה עולם יותר טוב, אבל הם בין מהסבלים. העולם יותר טוב בגלל שאת עושה את העבודה. כי אין עולם חוץ מזה שאת משליחות. אין, אין עולם אחר. זה לקלוט שכל זה בא ממך, מהקרמה, לאלה ג'יקטן מצפי, אתם זוכרים? תקבו אחריי, לאלה ג'יקטן מצפי, מגוון כל העולמות באים עם הקרמה. דני סנטה אדם בג'ה, אמרו.
דני סנטה אדם בג'ה.
מה זה קרמה? תנועה של המים, דהיינו מחשבה, וכל מה שנובע ממנה, המעשים והדיבורים שבאים בעקבות המחשבות שלי. המחשבה מניעה את כל המעשים וזה יוצר את עולמי. אין עולם אחר. בגלל שיש לנו ראייה שבויה, בגלל שיש לנו מים שכל הזמן מסרף, אז אני חושבת שיש לנו עולם, ופה אני, ומה לי ולהם. זה לא כך. צריכה להבין, וזה כל הטיצ'ינג, להביא אותך להבנה שזה בא הכל ממך. אנשים סובלים, כי אני לא תיהרתי את הנגעים הרוחניים שלי. ואז הריטריט מקבל משמעות פתאום. אם העולם סובל כי אני לא תיהרתי את המים שלי, איך אני באמת אעזור להם? זה רק דרך הפרקטיס שלה. כי הם באו ממני. וכשאני מתארת אותם, העולם שלי משתפר. אם אני מפתחת נדיבות, יש יותר כסף בעולם. אנשים פחות עניים בעולם. אני אפגוש פחות עניים בעולם. וככה פועל הבודיסטטלה. הבודיסטטלה שמבין את זה, מתחיל לעשות פעולות בקנה מידה עולמי, הוא ילמד אנשים להיות נדיבים. למה? כדי שיהיה פחות עוני בעולם. כל עוני בעולם בא מקבצנות או שמחזיקים. ולהפך, כשאני מצליחה להעביר את הרעיון הזה של נדיבות לאחרים והם מתחילים את נדיבים, העולם משתנה. העיר ניו יורק השתנתה. אם נודה גם מה שגשם אקר התחיל ללמד שם לפני 20 שנה, היא אחרת. זה עיר שנעים להיות בה, עיר שאנשים נדיבים זה לזה, עיר שאנשים עדיבים זה לזה, לא היה, זאת הייתה עיר שגשם. ורצח ועונף. זה כבר לא ככה היה. העולם משתנה אם את עושה את העולם. לא, לא, זה גם גם.
הוא הערך שהעיר השתנתה, הוא לא...
כן, כן, לגמרי. ג'וליאני? זה איך, כן, צריך מי שעושה את העבודה, אבל אנחנו צריכים להשליך אותה. ועכשיו, איך זה להיות בודה? מישהו שישלים את כל הדרך, ניקה הכל. אין שום צורה של סבל יותר. זה גוף שהוא כולו עונה, זה מיין שהוא חוכמה אינסופית, וחמלה אינסופית, ואושר אינסופי, וידע אינסופי, ידע כל מושלם. נסיים את השיעור בציטטה, בגשת טומפה. ג'טסון קאפה מביא את הציטטה הזאת בתוך הספר שלו. והוא אומר, אדם יושב לו ברטריט או במדיטציה, מנסה לפתח ריכוז, ולא כל כך הולך לו. יש לו קשיים בפיתוח ריכוז. בדרך כלל, מה עושה אדם כזה? הוא הולך ומאשים את המורה שלא נתן לו הנחיה נכונה. והמורה הזה לא טוב, אני אלך למורה אחר. אתה בא עם המים שלך. לכל מורה שאתה בא אליו, אתה בא עם המים שלך. הוא אומר, אם זה קורה, ואם אתה לא מצליח לפתח ריכוז, אל תלך ותאשים את המורה, אלא לך תסתכל אם התנאים האלה מתקיימים. ובמיוחד, התנאים של מוסריות טהורה. כי אם לא שמרת מוסריות טהורה, לא תצליח לפתח ריכוז, אי אפשר. זה לא אשמת המורה. זה הכל בקשר לתנאים המכינים שקשורים בהצלחה של מדיטציה. בתרגול רציני מתקדם.
בפרחים הלויה עם הסילים יבשות ואהבת בחמה ולבנה היא הדויה ופנינים של כל חסד הם לאתה לליבי ירחנה ולך הישנה כגן של עדנת הערה לליבי ירחנה ולך הישנה כגן של עדנת הערה בואו ניתנו בך לא תזכה כל בריאה בעולם של כולו טוב.
אני דחנו לא לדנמה.